אנו ממשיכים בלימודנו בספר נצח ישראל, ואנו נמצאים בפרק כף דלת. בפרק כף דלת, בעמוד קוף כף ג'. וכנגד אלו, כן, בעמודה הימנית, באמצע העמודה, פחות או יותר, קצת אחרי האמצע, איפה שכתוב, וכנגד אלו ג' יש כאן ג' שבועות. כי שלא יתגברו, כמו אנחנו לומדים כאן, על הסעיפים של חוזה הגלות, כביכול, זאת אומרת, הגלות היא הכרחית, לא ייתכן שהיא לא תהיה. מצד שני, הגלות מנוגדת לסדר המציאות. לכן יש צורך בהתערבות אלוהית שתחזיק את הגלות למרות הכל. וההתערבות הזאת מכונה בלשון המדרשים שהמהר"ל דן בהם כעת בשם שבועה. עד כאן ברור? ההתערבות הזאת שהיא באה להמשיך את הגלות נגד סדר המציאות, ההתערבות האלוהית הזאת, כאילו היוצאת דופן, מכונה במדרשים שהמהר"ל מביא לפנינו בשם שבועה. כן, סדר המציאות הוא שעם ישראל יהיה בארץ ישראל, שבית המקדש יהיה בנו, שאנחנו נהיה עצמאים.
אבל זה גם אלוהי.
אבל זה סדר המציאות. לא אמרנו שזה סדר הטבע, זה סדר המציאות. עכשיו, איך ייתכן אם כן שהמקדש חרב? הרי זה נגד סדר המציאות. לכן, על מנת שזה יהיה אפשרי, צריך שתהיה איזושהי התערבות נגד הטבע הזה, נגד סדר המציאות, וזה השבוע.
יש טבע, סדר המציאות,
והשבוע. תקרא לזה טבע, סדר, שבוע. בסדר? אני חושב שהדברים ברורים, לא? יש משהו לא ברור? מה ההבדל בין טבע לבין סדר? רשייה, שואל אותו, מה? אתה אומר הכל ברור.
טבע לבין סדר.
כן.
שסדר להתערבות בטבע.
לא. לא. פשוט מה? לא. אז אני צריך לחזור על דברים קצת שלמדנו מתחילת הפרק. בפרק ב' אומר המהר"ל שהטבע מתנגד לנבדל, נכון? כן או לא? כן. כן או לא? לנבדל. זוכר את זה או לא? תשובה נורמלית. המהר"ל הסביר בחלקים הראשונים של הספר שיש לטבע נטייה של אחידות. הכל שווה. הכל אחד לפני הטבע. עד כאן מובן? יפה. אבל יש אפשרות, אבל יש, כלומר, יש דברים ששייכים לממד יותר עליון מן הטבע. קוראים לזה הנבדל. בסדר? למה קוראים לו נבדל? כי הוא נבדל מן הטבע. מה עושה הטבע לנבדל? מפיל אותו. עד כאן זוכר? הרעיון ברור? יפה. לכן, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ולכן יש התנגדות של אומות העולם לישראל, ועוד כל מיני דברים כאלה. בסדר? עד כאן זה מובן. עכשיו, הנבדל, אמנם הוא לא מתאים לטבע, אבל הוא מתאים למה שנקרא הסדר. סדר המציאות. אז נגיד במילים אחרות, לפי הטבע, בית המקדש לא צריך להיות קיים. כי המקדש הוא משהו נבדל מן המציאות, והמציאות הטבעית מתנקמת בדבר החריג הזה. כן, הטבע איננו אוהב חריגות. מצד שני, לפי הסדר של העולם, דהיינו הסדר הערכי של העולם, המקדש חייב להיות קיים. מובן? לפי זה יש תמיד מלחמה בין הסדר לבין הטבע. עד כאן ברור? עכשיו, המהר"ל בפרק כף דלת יקשה קושיה. אם לפי סדר העולם המקדש צריך להיות קיים, איך זה שהוא חרב? כלומר, יותר נכון, לומר, מה מחזיק אותו חרב? לפי סדר המציאות היה צריך שהמקדש יהיה בנוי. אז כל כך הרבה זמן הוא חרב, איך זה יכול להיות? אז כאן, המהר"ל מכניס גורם שלישי. מה שהוא מכנה בשם השבועה. זאת אומרת, יש איזו התערבות אלוהית שמונעת מן הסדר לחזור לקדמותו. להזכיר שיש לנו שלושה מישורים, הטבע, הסדר, השבועה. מובן? עכשיו זה ברור? נכון שלפני כן לא הבנת? אז למה כשאני אמרתי, אם כל מובן עשית כן? טוב, בסדר, לא. תביא תישוב אותו.
למה הסדר הזה, קבע אותו?
נכון.
למה הוא לא יכול לקבע אותו שזה ילך עם הטבע? למה הוא קבע אותו?
אתה שואל למה יש מאבק בין הטבע לבין הסדר?
הוא ברא, הוא קבע, הוא יכול
לצאת
את
הכוונה. נכון. יש כוונה כנראה אלוהית בזה שבעולם יהיו שני מישורים מתנגדים זלזה, כלומר זה לזה. נכון?
כן.
אז אפשר לתת לזה הרבה תשובה. אבל השאלה, כל אנחנו מבינים שהעולם הוא קודם כל במתח. אין פה הרמוניה מובנת מאליה.
היה יותר רגיוני שזה היה משתלב, אחד עם השני.
זה מה שצריך להיות. זה מה שבאחרית הימים יהיה. ברור? אבל בינתיים זה לא כך. השאלה היא למה הבינתיים הזה? כן? אז זה המהר"ל מרחיב על זה בספר נר מצווה. ספר נר מצווה זה הספר שהוא כתב על מה?
חנוכה.
חנוכה. נכון? בספר שכתב המהר"ל על חנוכה הוא מסביר שיש איזשהו מתח בתוך הבריאה עצמה, שהיא איננה יכולה להיות מצד אחד דבוקה בשם, כי אז אם היא דבוקה בשם אין לה קיום. מצד שני, אם היא מתרחקת מהשם גם אין לה קיום. יוצא שהקיום הוא אפשרי על ידי מתח בין שתי הנטיות האלה, בין החיבור לניתוק. באמצע נמצא הקיום. עד כאן אתה איתי? אני חוזר. האם אתה קצת מבין בחשמל? אתה יודע איך מנוע פועל?
מנוע,
כן. המפתחות בפנים. אתה יודע איך מנוע פועל? כן או לא? אין פה אפס. או כן או לא. האם אתה יודע כיצד מנוע פועל?
לא.
המנוע זה מגנט. שבעצם נמצא בין שני מגנטים. בסדר? יש לו שני כתבים, פלוס ומינוס. ברגע שהוא נוגע, שפלוס מתקרב אל הפלוס, הוא נדחה, אז הוא מסתובב. ואז הוא קיבל מספיק אנרגיה כדי לעשות סיבוב אחד, ואז המינוס נפגש במינוס, בסדר? אוקיי, ככה זה עובד. עכשיו זה ברור?
כן.
תוסיף את זה בשכתוב, זה מאוד חשוב. עכשיו, יוצא לפי זה, שהקיום של המנוע זה בגלל שהוא בין שני כתבים, אוקיי? עכשיו, בוא נחזור למהר"ל. המהר"ל אומר שהבריאה יש לה בעיה בעצם היותה. יש בעיה בבריאה. כי או שהבריאה דבוקה בשם, או שהיא מנותקת מהשם. בשני המקרים זה גרוע. להיות דבק בשם, אז הוא נבלע. כן או לא?
למה זה לא טוב? זה המטרה.
לא, זה בדיוק לא. תאר לעצמך עובר במעי אמו. אז הוא מקבל הכל ממנו. מסקנה הוא לא קיים. נכון?
כן.
כלומר, מתי יש כלשהו יכול להיות קיים? ברגע שיש לו ניתוק כלשהו. אז יש לו תודעת קיומו. עד כאן ברור?
נכון.
כך שדבקות מוחלטת באלוהות זה בעצם להיעלם, זה למות. ברור?
כן.
מצד שני, ניתוק מוחלט מהאלוהות זה גם אבדון, כי ממה יתקיים? ברור? אז איפה הקיום נמצא?
באמצע.
בין שני הכתבים, כמו המנוע. עד כאן הבנת?
כן.
עכשיו זה אומר שבתוך המציאות עצמה צריכים להיות שני מוקדים. מוקד שאחראי על הדבקות, מוקד שאחראי על הניתוק. ולכן יש הנבדל והטבע. וזה מה שמאפשר את קיום העולם. עד כאן הבנת?
כן.
ולכן, זה הייתי אומר, זה הכרח אונתולוגי, כלומר עצמותי, שיהיו שני הצדדים האלה, הנבדל והבר. זה כדי לענות על שאלתך. כל זה המהר"ל אומר בפרק הראשון של נר מצווה. כן, בבקשה.
זה כאן מסודר למה שאנחנו באמת מוסר. אתה נתן לקיום עצמי יותר ערך מה שנוצר
לו שאני מדמות להשם. נכון. הקיום העצמי שלי זה רצון השם. ברגע שאתה אומר שקדוש ברוך הוא הבורא. המשמעות של בורא, אם אנחנו קוראים את זה ברצינות, הכוונה שהוא רוצה שיהיה זולתו, שיהיה מישהו אחר חוץ ממנו. הוא רוצה ש... קודם כל, המושג בריאה מניח שהוא מעוניין שיהיה חוץ ממנו עוד מישהו, נכון? עכשיו, הוא לא עושה את זה בבלוף, הוא עושה את זה ברצינות. בסדר? כך שהאמירה של היהדות, שלבחור בחיים זה יותר חשוב מאשר לבחור במוות, זה ברצינות. אוקיי? מצד שני, זה גהינם להיות מחוץ לבורא. אז מה הפתרון? צריך שהנברא יתדמה לשם מכוח עצמו. לא מטבע המציאות, אלא על ידי המאמץ שלו, של הנברא. הוא יתדמה, ואז כאילו הוא קנה את זכות קיומו. דווקא על ידי זה שהוא מתדמה לשם, הוא קונה את העצמאות שלו מול השם. הבנת מה שאני אמרתי בסוף? אתם חושב שאתה קפצת כבר? באמצע המשפט שלי כבר חשבת על השאלה הבאה, נכון? אז אני אומר, על ידי המאמץ שלי להידמות אל השם, דווקא בזה אני קונה את העצמאות שלי מול השם. למה?
איך אני יכול למנוע מעצמי לבלוט?
להיבלע.
להיבלע.
בגלל שאני אני המקור. אני המקור להידמות הזאת. אז זה מעצים את האני שלי. יותר בעוצמה.
מי זה אני?
אני זה הרצון.
אבל אני
זה איפה שאני עומד. האן שלי, לאן אתה הולך, נכון? מה זה אן? זה מקום. אז האן שלי זה אני.
אבל
לאדם
מצד עצמו אין לו כלום.
זהו, לאדם מצד עצמו אין כלום עד שיקנה. כלומר, יש דבר אחד שיש לאדם, זה הבחירה.
נכון, גם לא הנשמה וגם לא...
אתה צודק, אבל הבחירה...
אלא הבחירה היא הדבר היחיד
נכון,
שהוא
נכון,
נותן לו את
ה... אבל זה מנוף אדיר. זאת אומרת, זה הדבר היחיד שיש לי, שהוא באמת רק שלי. הבחירה החופשית, ומכוח זה אני קונה את זכות הקיום.
כמו שאמרת,
בראש הנשמה הלך
והגוף בעולם, הנשמה היא שלך,
אפילו הגוף בעולם. אז מה נשאר? הבחירה.
אבל אפילו הבחירה, יש לו שהוא נתן לנו את האפשרות לבחור.
הוא נתן לנו את האפשרות לבחור, אבל עכשיו מי מחליט איך לבחור? זה אני. כלומר, הנקודה הקטנה הזאת,
זה אני.
זה אני. וזה עצום. כלומר, זה נותן לי את האפשרות לקנות את הקיום שלי. ברור? אגב, פעם מישהו שאל את הצמח צדק. אתם יודעים מי זה הצמח צדק? הרבי השלישי מחב"ד, כן. הרב מנחם מנדל שנרסון מלובביץ' השלישי, כן? לא הרבי השביעי, זה שגם קראו לו מנחם מנדל, אבל הרבי השלישי, כן? הצמח צדק. פעם איזה מסקיל שאל אותו, האם הקדוש ברוך הוא, מכירים את השאלה המפורסמת, האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יוכל להרים אותה? זה מעניין איזו תשובה חסידית לשאלה הזאת. כי הרי דנו בזה, הפילוסוף מזה. התשובה החסידית היא, בוודאי שהוא יכול, והוא עשה את זה, זה הבחירה החופשית. הבנת? האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יוכל להרים אותה? השאלה ברורה. התשובה היא, כן, הוא יכול לברוא אבן כזאת. והוא ברא אבן כזאת. הבחירה החופשית של האדם. היא האבן שהקדוש ברוך הוא לא יכול להרים אותה, והוא ברא אותה. כן, כי זה הבחירה החופשית. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא בוחר במקומך. איך אומרים, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. החוץ הזה זה משהו נורא. כי יש חוץ. בבקשה.
הרב, יש חוץ מהנברא
צריך להשם
מכוח עצמו.
זה נכון.
אתה אומר, אדם לא יכול... אתה אומר
לנברא,
אתה לא יכול להידבק בשם
בשום פנים ואופן,
אז תתנהג כאילו.
לא. אז...
אתה
יכול להידבק בשם. אם אתה מתנהג כאילו, אתה מתבקר שם. אז אתה דבק. אבל זאת דבקות שכבר לא בולעת אותך. אם הדבקות בשם הייתה נתון ראשוני, אתה נולד עם זה, אז בעצם לא היית נולד. לכן אתה נולד לא דבק. כך שכאשר אתה דבק, זה לא בולע אותך.
אתה לא
בדיוק
דבק, אתה משחק בדבק.
לא, לא משחק בדבק, אני באמת דבק, כי הרי אני מדמה לו. מה הוא בורא, אף אני בורא. נכון? בבקשה.
אמרנו קודם שהנברא
הוא רחום, אף אתה רחום, הוא חנון, אף אתה חנון. הוא נותן לך חיים, אתה מביא ילדים, יש לך כסף, אתה נותן אותו לצדקה, יש לך חוכמה שלמדת, אתה מלמד אותה, וכו'. אתה מביא, כן. אותו
פעם
איזה משאריו.
חזר ואמר שברגע שאני
נדבק בקדוש ברוך הוא,
אז זה אני.
כי זה מכוח עצמי. כן, כיוון שעשיתי את זה בבחירתי החופשית.
אבל
למה
זה קשה
לעצמי, כי אני עכשיו דומה
למישהו
אחר,
אבל
זה לא עצמי. יכול להיות שאני לא, עצמי זה לא
לדמות לו. זו שאלה יפה. כלומר, אתה שואל פה שאלה שבעצם אפשר להרחיב אותה. יש ביטוי בחז"ל, במשנה, עשה רצונך כרצונו, נכון? אז זה מקומם הדבר הזה. שאני אעשה כרצוני, שהוא יעשה כרצונו, נכון? תשובה, אומר הרב קוק באורות הקודש, כי רצונך באמת אינו אלא רצונו. כי הרי, מה ההבדל בין הרצון השם לבין רצון של כל מציאות אחרת? כשאני למשל עושה את הרצון שלך, אתה לא אני, נכון? לכן, כשאני עושה את רצונך, אני משעבד משהו שיש בי לרצון שלך. אבל כשמדובר ברצון השם, הרי השם הוא גם מקור החיים שלי. אז כשאני עושה רצוני, אני עושה רצוני. כשאני עושה רצונו, אני עושה רצוני.
כן, אבל השאלה כשאני עושה רצוני,
כן.
זה לא רצונו.
לא, רצוני לעשות רצונו. אז אבל יש פה נקודה עצמאית, שזה אני החלטתי.
לא, זה טוב
כשאני
מחליט לעשות רצונו, אבל כשאני מחליט לא לעשות רצונו.
כשאני עושה רע. כשאני עושה רע, אני קונה עצמאות עוד יותר גדולה. זה נכון. נכון. ומה העצמי שלך באמת רוצה לעשות? את רצון השם. זה מה? זה מה? זה לא נכון. זה ודאי שזה נכון.
אני רוצה ללכת לים בשבת.
אתה רוצה ללכת לים, זה לא נכון שאתה רוצה את זה. אז זה מה שאני אסביר לך. מה שאתה באמת רוצה, זה לא ללכת לים בשבת. יש יצר הרע. כן, אבל הרצון העצמי, הרי אתה יודע שברצון יש מה שאני רוצה, יש מה שאני חושב שאני רוצה, ויש מה שאני באמת רוצה, ויש מה באמת באמת אני רוצה. כלומר, יש, אפשר לחקור את זה. השאלה היא לאיזה דרגת מודעות אני רוצה להגיע. כן, בבקשה.
בתוך האדם.
בבקשה. נכון. בגלל הסדר. לפי סדר המציאות, בית המקדש צריך להיות קיים. לפי טבע המציאות, זה נורמלי שיש מתנגדים לו. ולכן זה שהוא חרב זה לא מפליא. אבל זה שהוא ממשיך להיות חרב, הרי זה נגד הסדר. היה צריך שמיד אחרי שנחרב, היה מיד צריך להיבנות. ומשום מה זה ממשיך להיות חרב. וזה נגד הסדר. סימן שיש גורם נוסף שמונע את בנייתו. וזה השבועה. נכון. ויש גורם שלישי שמונע, זה השבועה. כן, בבקשה.
המצב אידיאלי זה מצב יציב שמצאת את הנקודה באמצע, או שזה המצב היציב? זה המצב היציב, המצב שאתה רוצה. לנו בין שני הקצוות האלה, העבודה הזאת של...
לא. אז זה שאני נמצא בין שני הקצוות, זה הקיום הבסיסי שלי. זה הנתון. עכשיו, בתוך זה, לא, יש אבולוציה בעולם. זאת אומרת, בסופו של דבר, מכוח הבחירה החופשית, אנחנו נוכל לוותר על המתח הזה. ברור? כאשר הנברא קונה את זכות קיומו, על ידי שהוא משליט את הכותב האחד על הכותב השני, כבר אין צורך במתח הזה. כי אז הנברא יוכל לעמוד לפני הבורא לבדו, בלי סכנה של אובדן הזהות. נכון? והשני זה הידבקות מוחלטת. ברגע שנולדת, כלומר ברגע שהתחילה ההכרה שלך, כבר אתה לא בהידבקות מוחלטת.
מה שאני עושה, אני לא יכול לבוא.
אתה יכול, לא, אתה יכול, אתה יכול. על ידי הידמות. עוד יותר נכון, על ידי בחירה במוות, זה אפשר. כן? אפשר לבחור במוות. ולכן התורה אמרה, החיים והמוות נתתי לפניך. ויש לך יצר הרע לבחור במוות. כי אתה רוצה להידבק בי. לכן אני מצווה עליך, ובחרת בחיים. זה החידוש. כתוב ככה, הן הראנו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו, ואת דבריו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי, ועתה למה נמות. אז מעיקר מהי כסבר ולוותר מהי כסבר. מה הם חשבו בהתחלה, מה הם חשבו אחר כך? הם חשבו בהתחלה שכדי להידבק בשם, הטוב ביותר זה למות. עכשיו ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. אם כן, אין צורך למות. כן. בבקשה. לא, סליחה. להיפגש, להידבק פירושו להיפגש לפי השיטה שלנו. אבל יכולה להיות הידבקות שהיא בעצם אובדן הזהות. לא, זה הגרוע. זה מה שיש במיסטיקה המזרחית, שהם מבקשים למות בעצם. הנירוונה למשל, כן? זה אובדן הישות. נכון. אלא תבחר בדבקות של המפגש. אפשר להיפגש עם השם בחיים. זה הכוונה. ידבר אלוהים את האדם וחי. כן, בדיוק. נכון, השבועה מעכבת את השלמת ההיסטוריה. ברגע שהשבועה בטלה, אז אפשר לחזור אל המהלך הרגיל של ההיסטוריה.
אם ישראל פונים לשם והאומות פונים לשם, מה יוצר את הדבק שכנן? מה יוצר את הסינתזה הזו של המקדש?
לא הבנתי אותך.
מה הנקודה המחברת?
המקדש זה הנוכחות האלוהית בעולם דרך ישראל. ושכנתי בתוכם. נכון, אז מה השאלה עכשיו?
יש סדר המציאות.
כן.
ויש טבע.
נכון.
וכל הזמן זה מנסה להתחבר?
לא, זה לא מנסה להתחבר, זה מתנגד זה לזה.
אז אם מחבר ביניהם. אם הקדוש ברוך הוא צריך להיות זה שמונע מהם להתחבר.
לא, הוא לא מונע מהם להתחבר.
השבועה?
לא. לא, ההפך. לפי הסדר של העולם, המקדש צריך להיות קיים. לא, זה סדר העולם. סדר העולם שיש מקדש. ברור? זה נכון שיש התנגדות למקדש מכוח הטבע, אבל ההתנגדות הזאת יכולה להספיק רק כדי להחריב את המקדש, לא להתמיד את חורבנו. ברור? אם לא הייתה השבועה, אז המקדש היה נבנה מחדש מיד אחרי חורבנו. יכול להיות שמדי פעם מאחרי, אבל אז, כן, ואז הייתה בעצם, אבל אז צריך להבין למה בעצם יש נוכחות של המקדש בעולם שרוצה להחריבו. התשובה, כדי להרגיל את העולם לריח המקדש. ואז לאט לאט העולם מתעלה, ואז יש דיאלקטיקה של ייחוד כזאת.
ומה גורם להם לרצות לך? הסדר המציאות זה מה
ש... ההתעלות של העולם. העולם מתעלה. נכון, יפה. ולכן הבית השלישי לא יהיה חירה. כן, מה אתה אומר?
קצת קשה. אנחנו גם בשעות קודמים באנו לכך שהמציאות של המקדש היא מציאות טבעית שככה זה צריך להיראות.
לא. בשום פנים ואופן לא אמרנו את זה.
גם על כך...
אמרנו שהמקדש הוא חייב להיות לפי סדר העולם, לא לפי טבע המציאות. אני כבר איזה חצי שעה מנסה להסביר שיש הבדל בין סדר המציאות לבין טבע המציאות. או סדר העולם וטבע המציאות. תסביר לו מה ההבדל בין טבע לבין סדר. הרי אתה אמרת שהבנת עכשיו.
טבע חייב
כאיזשהו
קיום בעולם, חייב שיהיה מתח, אז יש, אתה לא רואה את העולם, יש את הטבע, והוא יצר המגדל. המגדל הוא, יש לו מתח עם הטבע, והמתח הזה הוא גורם לקיום העולם.
כן, עכשיו תסביר לו מה ההבדל בין נבדל לבין טבע. הוא לא בדיוק הבין את זה. בין סדר לבין טבע. הסדר זה לפי הטבע או זה לפי הנבדל?
סדר
לפי הנבדל. יפה. זאת אומרת, לפי העולם הערכי יש מה שקרה סדר העולם. סדר העולם הערכי. ולפי אותו סדר העולם הערכי צריך המקדש להיות קיים. לפי טבע המציאות יש התנגדות למקדש.
אם זה כך, המקדש שבשירה זה נשארה. למה המקדש לא נברא מבית העולם? וכמה היה צריך לחכות, עד שעם ישראל יצא מצרים, ויהיה משכן, ואחר כך יהיה המקדש. כי אם זה לכאורה, ביסוד הדברים שצריך להיות, אז כמו כל דבר שבטרף נברא...
תשובה, המקדש קדם לעולם. כתוב שבית המקדש הוא משבעה דברים שנבראו לפני בריאת העולם. כן, לא, זה המציאות. זאת אומרת, יש מציאות של מקדש, רק שהיא לא ארצית. מקדש עליון, מה שנקרא עולם האידאות אצל אפלטון. בסדר? יש דבר כזה. רק הוא מתגשם במציאות כשהטבע מוכן לקבל את זה. לכן צריך לצאת ממצרים וכו'.
לכל אדם יש גם מגדל ומציאות.
נכון. השאלה מה גובר על מה?
כן, זה כמו ש... אם זה היה, לא הייתה את השבועה, יכול, כמו בן אדם שהוא נפל, ואז יש לו כל תשובה.
נכון.
אז פה יש... השבועה היא זאת ש...
מעכבת. יפה. עכשיו שכל זה... כן, מה? מה אתה רוצה?
שאלה, אבל...
מה השאלה?
אני יכול לסיים קודם.
לא. כי עכשיו התכוונתי לחזור לטקסט.
אוקיי.
נו. התרחקות, אמרנו שיש שתי כתבים שמסוכנים בהתקרבות להשם, בקשר להשם, שהתרחקות והידבקות.
נו.
ההתרחקות אמרנו עד כדי מוות, והידבקות עד כדי אובדן זהות עצמית.
עד למוות גם כן, זה מוות וזה מוות.
אבל אובדן זהות עצמית איפשהו, אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו מניחים את עצמנו מול השם, שאנחנו אומרים אין אני אלא רק השם, שהכל זה מהשם.
כשהאדם מגיע להכרה שאין אני אלא רק השם, דווקא אז האני שלו מקבל זכות קיום. כלומר, האסטרטגיה כדי לתת זכות קיום לאני, זה דווקא להכיר בזה שהאני הזה הוא מאת השם. ודווקא ההכרה הזאת היא מקנה, באופן פרדוקסלי, זכות קיום לאני.
אז איפשהו, אז מה רב באמת בהידבקות דווקא לכך שאתה מאבד את הזהות העצמית שלך, אתה מבין שאתה הכל מהשם?
זה מצוין, רק שדע שהתוצאה תהיה שדווקא אני שלך יתקיים. כלומר, לא יעלה בידך מה שאתה רוצה.
כלומר,
לא, מצד הנברא יש רצון של התבטלות מוחלטת, וזה עצמו מה שגורם שמצד השם יש רצון להחיותו. עיין ערך, עקידת יצחק. יצחק מוכן להישחט על גבי המזבח, ולכן הוא צריך לחיות. מובן? לכן... זה קניית הלגיטימיות של החיים. למשל, אני אתן לך דוגמה. בתחילת, איך מתחילה המשנה הראשונה ואיך המשנה האחרונה? המשנה הראשונה בתלמוד שואלת את השאלה הבאה. האם ניתן לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא במצב של היעדר זהות? נכון? ככה מתחילה המשנה הראשונה. במסכת ברכות, פרק א', משנה א'. האם ניתן לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא במצב של היעדר? נכון? זה מה שכתוב. ממתי קוראים את שמה בערבין? זה אותו דבר. מה זה לקרוא את שמה? זה לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא. האם זה ניתן במצב של ערבית? זאת אומרת, במצב של היעדר, של ריקות, האדם עין. ערבית זה של החושך, היעדר. ערבית זה הזמן שבו הכל נעלם. והתשובה, תלמד את כל השעס, עד שתגיע למשנה האחרונה. מה קורה במשנה האחרונה? עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש. יש זה 310. כלומר, אם עברת את כל השעס כולו, מהעין אתה יוצא אל היש. מה? כן, תוך לילה אחד גמרת את כל השעס, אתה מגיע הבוקר, סוף סוף יש לי. אגב, זה מעניין, מאיפה למדו באמת שמתחילים בערבית ואחרי זה בשחרית? הגמרא אומרת, מבריאתו של עולם למד, שינו הוויה ערב והיא בוקר, זאת אומרת שאתה מתחיל מהיעדר וממשיך אל ההוויה. זה זמן אופטימי קוראים לזה. טוב, אפשר להמשיך? מה אתה רוצה? לא יתנו לי.
מה זה סדר?
לפי המוסר. כן.
למה הוא
גדול על הטבע? כי עיקר הכוונה בבריאה היא כוונה מוסרית. בגלוי לא. זה חצי גלוי. אבל מה תשים חוץ לארץ? יש, אני תמיד רגיל להביא את הדוגמה הזאת. יווני ויהודי יושבים על ספסל בסדרות המאירים. אני יודע מניסיון אישי שישנם ספסלים בסדרות המאירים. אני לא יודע אם יש שם יווני ויהודי, אבל...
יהודים
יש. אבל יוונים אולי יש גם. צריך להביא פילוסוף מהגניזה. להושיב אותו ליד היהודי בספסל. ועובר לי אדם צדיק, ואני יודע שבקריית משה יש צדיקים. והצדיק מחליק על קליפת בננה ושובר את הרגל. אומר היווני, הנה נתגלה לי חוק, הוא מוציא פנקס ורושם, חוק, כל המחליק על קליפת בננה לפי זווית נתונה שובר את רגלו. היהודי אומר, איך זה יכול להיות שהוא שבר את הרגל, הרי הוא צדיק. זאת אומרת שיש ציפייה מצד היהודי שהטבע יתנהג לפי המוסר. היווני מסתכל עליו כאילו הוא מטורף, מה אתה לא מבין שזה בכלל לא קשור לעניין? ואז היהודי עונה לו, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא ישאיר את עולמו כך? נכון? הלאה. אחרי שאם כן חזרנו לברר את מושגי היסוד שעומדים מאחורי הפרק הזה, עכשיו אנחנו יכולים להמשיך בפרק. וכנגד אלו שלושה, יש כאן שלושה, שלוש שבועות. כי שלא יתגברו ישראל ויצאו מרשותם, איש ביעם שלא ימרדו באומות. נגד השני, שלא יתגברו האומות לגמרי עליהם, איש ביעם שלא ישתעבדו בהם יותר מדי. נגד השלישי, שלא ייפרדו זה מזה, איש ביעם שלא יעלו בחומה. כן, עד כאן שלושת השבועות הראשונות. ורבי לוי, עד כאן זה היה השבועות של רבי יוסף ברבי חנינה, נכון? מה? מה? הוא הסביר אותם לפני כן, בשיעור שעבר. עכשיו אנחנו ממשיכים בשלושת השבועות הנוספות. הרי לפי רבי לוי, יש שלוש שבועות נוספות על השבועות של רבי יוסף בר חנינה. ורבי לוי דרש עוד, אם תעירו ואם תעוררו. כל אחד ואחד בפני עצמו, והרי הם של שבועות, כי בכתוב נאמר שלוש פעמים השבעתי אתכם. ודרש רבי לוי, אם תעירו ואם תעוררו, הם שתי שבועות, כל אחד כפל לשניים, הרי שש. ולפיכך הוסיף עוד שלוש שבועות, האחת שלא יגלו הקץ. כי כאשר יגלו הקץ, הרי יש כאן גאולה. כי מי שידע זמנו לצאת, כאילו הוא נגאל. והשם יברך שם הגלות. ולא יהיה נמצא הקץ קודם זמנו. ולפיכך, אל יגלו הקץ. ופרש רשי, אל יגלו הקץ, היינו הנביאים שבתוכם אל יגלו הקץ. עכשיו זה, דיברנו פעם שעברה, איך זה יכול להיות הנביאים שבתוכם, בימי בית שני, והסברנו מה שהסברנו. עכשיו, המהר"ל יש לו פירוש אחר. ולי נראה, שאל יגלו הקץ, שלא יעסקו בעניין הקץ לעמוד עליו עד שיהיו יודעים הקץ. כלומר, המהר"ל טוען שלא הנביאים מוסרים בידינו את הידיעה הזאת, אבל יש לנו אפשרות, על ידי הלימוד, לברר מתי הקץ. אז אומר, אל תעשו את זה, גם לא יגלו לומר בפרהסיה. כלומר, גם מי שיודע, שלא יגיד בפרהסיה, כי בזמן הזה תהיה גאולה, ופירוש זה ברור. מה? כן, ככה הוא טוען. וכן, שלא יתחקו הקץ, פירוש להביא את הקץ שלא בזמנו על ידי תפילה ורחמים. והשבוע השישית, ושלא יגלו הסוד. עכשיו, מה זה הסוד הזה שלא לגלות? יש בזה הרבה פירושים. כן, יש סוד שאסור לגלות. כן, אולי דווקא הסוד זה דבר שצריך לפרסם. אם אתה אומר משהו שהוא סוד, סימן שאתה רוצה לגלות אותו בבוא הזמן. כן, זה כמו שילד אומר, יש לי סוד, אני לא אגלה לך. אז מה אתה אומר לו? תגיד לי רק בשקט. נכון? ואז הוא אומר.
קטע של ילדים, אבל בקטע של מבוגרים, ברגע שאני
שומע
לך, יש לך משהו להגיד לי? לא, זה סוד. אוקיי, אתה לא יכול להגיד לי, זה סוד.
אבל אם באמת זה לא היה עשוי אי פעם להיגלות, אז למה בכלל זה נודע לך? זאת השאלה. אבל לא ייתכן שיש דבר שבאופן מוחלט לא ניתן לגילוי, אם הוא כבר ידוע למישהו.
אבל זה כמו משפט שמסתורות נועדו כדי לשבור אותה, זה לא...
יש בזה משהו. טוב. ובמדרש שבסמוך משמע שלא יגלו סודותיהם, פירוש שלא יגלו ישראל שום דבר שהוא סוד אצלם, לא יגלו לעובדי גלולים. וטעם דבר זה, כי כל אחד אשר מגלה סודו לאחר, הרי יש לו חיבור אל העובד גלולים, אף בדבר הנסתר, שהרי גילה סתר שלו והוא סוד שלו אליו. כלומר, אם הגויים ידעו מה אנחנו מסתירים, אז הם שולטים עלינו שליטה גמורה. אנחנו לא רוצים לגלות. השאלה, מה הדבר הזה שאנחנו מסתירים? יש משהו מוזר, לא? יש משהו מוזר. ודאי שהוא ישראל תחת הגויים בדבר שהוא נגלה. אבל אין ראוי שהוא ישראל תחת הגויים בדבר סתר. וכאשר יגלו סודותיהם, הרי בדברים הנסתרים יש להם חיבור אל הגויים. ודבר זה אין ראוי. ודבר זה יתבהר עוד בסמוך. וכן הוא הפירוש הזה. עכשיו, טוב, זה לגבי הסוד. כיוון שהוא אומר שהוא יסביר בהמשך, אז נשאיר את זה להמשך. אבל אפשר לומר שיש דברים שסיפרנו לגויים שבעצם היו שקר. כן? למשל, מאז האמנציפציה, סיפרנו לגויים שאנחנו בני דת, הדת היהודית. נכון? ככה סיפרנו. מה? כן, מה אמרנו לגויים? מה זה יהודי? יהודי זה מי ששייך לדת היהודית. כמו שיש דת נוצרית ודת מוסלמית ודת בודהיסטית, אז יש גם דת יהודית. ככה הסברנו לגויים. כן, כן. השאלה אם זה הגדרה של היהודי. האמת היא, זה שקר גמור, כן? רגע. למה רצינו את זה? כדי שנקבל עבודה. זה לא מה שמגדיר אותנו. זה הדת היהודית איננה הגדרה של היהודי. ההגדרה של היהודי היא הגדרה לאומית. הדת זה תוכן דתי, כמו שיש לכל עם יש תכנים דתיים, אבל זה מתחיל קודם כל מן העם. כלומר, ישראל זה לא בני דת ישראל, זה בני עם ישראל. וכאשר עד האמנציפציה זה לא הפריע לאף אחד הרעיון הזה, כי באמת הגויים אמרו, יש עם גרמני או טורקי, ובתוך העם הזה יושב עם אחר, העם היהודי. יום אחד החליטו הגויים מסיבות שלהם להיות נחמדים איתנו. בין היתר יש יהודים שאמרו להם לעשות את זה, למשל משה מנדלסון בברלין, אמרו להם, אתם תהיו נחמדים איתנו, תקבלו אותנו כאזרחים שווים עליכם במדינותיכם. קוראים לזה אמנציפציה. מה המשמעות הרוחנית של האמנציפציה? שעם ישראל יפסיק להתקיים. הוא יחדל להיות עם, הוא יתחיל להיות דת. זה ברור ששיקרנו לגויים כשאמרנו להם את זה. כן? שיקרנו להם כי רצינו שיהיה לנו עבודה. במשרה טובה. יכול שגם התחלנו לשקר לעצמנו, זה קשה לומר. אני חושב שעם הזמן התחלנו להאמין לשקרים שלנו. עכשיו, זה קשור לסוד שצריך להסתיר מאומות העולם. מדוע? כלומר, למשל, יש הלכה שאסור לשתות יין של גוי, נכון? הגוי מזמין אותך אליו הביתה, והוא אומר, איזה יופי, רבייד, איזה יופי שהגעת, בוא נשתה. את אומר לו, לא. קפה אתה יכול. אבל היין אתה לא יכול. עכשיו, למה באמת חכמים אמרו לא לשתות היין של הגוי? מה? כן, שאני לא התחתן עם הבת שלו. כלומר, זה יוצר איזושהי אי-נעימות. האי-נעימות הזאת גורמת איזה ריחוק מנטלי, שגורם שבסוף אני לא התחתן עם הבת שלו. כן? יש פה פסיכולוגיה מאוד עמוקה דווקא. עכשיו, עכשיו הגוי יגיד לי, תגיד, למה אתה לא שותה את היין שלי? אני אגיד לו, כי אני לא רוצה להתחתן עם הבת שלך. גיליתי לו את הסוד. כלומר, במילים אחרות אתה זר, אתה מעם אחר. אז מה יענה לי הגוי? אז מה אתה עושה אצלי בבית? תחזור לארצך, אני לא רוצה אותך בארצי. הגלות לא הייתה אפשרית במצב הזה. אז מה אתה אומר לגוי? אתה אומר, זה מסיבות דתיות. כן? מסיבות דתיות אני לא יכול. סיבות דתיות? לא. הסיבה היא... לא. השולחן ערוך זה לא דת, זה בדיוק העניין. השולחן ערוך זה כללי ההתנהגות שלנו בין הגויים, כאומה. זה דבר לאומי. אלא מה? אתה מספר לו שזה דבר דתי, ואז הוא מכבד, כי דת מכבדים. זאת אומרת, דת זה דבר שמפחיד. זה כמו שאחד אומר, תשמע, אני לא יכול, יש לי סכרת. לך מה יש? איזה מחלה יש לך? לי יש דת. כל אחד המחלה שלו. כן? אז אחד, למשל זה שחולה בסכרת, צריך אינסולין. זה שיש לו דת, הוא צריך תפילין. כל אחד והצרכים שלו. יש אפילו בהסתדרות מחלקה, אני לא יודע אם זה עדיין קיים, המחלקה לסיפוק צורכי דת. כן? המחלקה לסיפוק צורכי דת של ההסתדרות. אפשר אפילו לקבל שמה שס והכל, כל מיני דברים. כן. זאת אומרת יש עובדים שצריך להתחשב בצרכים שלהם, הם נורא מסכנים, הם צריכים צורכי דת, אז בואו נספק להם. השולחן ערוך, הסגנון של השולחן ערוך הוא של הגלות. כן, זה המצוות הנוהגות בזמן הזה, כך זה נקרא. כן, ברמב״ם זה כתוב.
אז היום בארץ, כשמגיע אליי גול, מי נכנס לגול?
כן.
יכול לומר לו, אני לא שותה יין כי אתה גול, מה? מה אני צריך לומר לו?
תחכה שכל היהודים יעלו לארץ, ואז נדבר על זה. אגב, כאשר כל היהודים יהיו בארץ, נוכל לבטל את זה.
נוכל מה?
לבטל את זה. את האיסור.
כי
כבר לא תהיה סכנה. כי אנחנו יודעים בתוקף לאומי כזה, שהסכנה של התבוללות תחלוף.
אז למה להגדרה הזו בשולחן ערוך נכתב יין נסר או משהו?
לא, יש סתם יינם ויש יין נסר. זה יין נסר זה סיפור אחר. זה יין שהוא מוקדש לעבודה זרה, שזה איסור מן התורה לשתות. אבל יש סתם יינם. הגוי הוא לא התכוון בכלל לעבודה זרה, הוא אפילו גוי שלא עובד עבודה זרה. נגיד הוא מוסלמי, אז הוא לא עובד עבודה זרה. אז למה שלא תשתה? כן? אלא הסיבה אחרת, שאתה לא תתחתן עם הבת שלו. זה נקרא סתם יינם. כן. כן, אבל יש לו בת דודה, שלה יש נכדה. אתה מבין?
בית מלון בצרפת, אני יכול לקרוא את
השפות יעין? מה פתאום? שוב. מה?
מלון, כולם יודעים. לא יושב אצלו בסופו.
כן, כן, כן. אבל אם אתה תשתה את היין שגוי ייצר, אז אתה, גם אם אתה שותה בין יהודים, כשגוי יגיש לך אותו, אתה תשתה אותו. לא? זה סייג, כן. הוא שואל, האם יין של גויים, ששותים אותו בין יהודים, האם מותר לשתות אותו? אז אני אומר, לא. בגלל שגם אם אתה שותה אותו רק בין יהודים, בבוא הזמן, כשגוי יגיש לך את היין, אתה כן תשתה. כי אתה אומר, זה קשה, עובדה שתינו את זה אתמול. בקידוש. נכון, 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 כדי שהוא ידע שיש הבדל בין יהודי לגוי.
אבל איפה שהוא גם, גם אם גוי, נגיד לו שם אני מייצר יין בבית, וגוי נכנס, ובא להרים את הקוד, ומייצר ליין, אז זה גם מוצטע.
נכון.
למה? הוא לא הדגיש לי, הוא לא עשה כלום, הוא לא הביא לי, הוא צריך לבא ונגע ביין.
נכון, רוצים שתתרגל, זהו, שתיווצר יין נעימות. זאת אומרת, כל ההלכות האלה נוצרו כדי שיהיה לך לא נעים מן הגוי. אז אתה מספר לו שזה מסיבות דתיות. אז זה גם מה שלא יגלו את הסוד. כן? אנחנו לא רוצים לגלות את הסוד לאומות העולם. כי אם נגלה את הסוד, אז הגלות היא בלתי אפשרית. כן? זה לפי השיטה שאומרת שהסוד שאסור לגלות זה סוד טעמי תורה. כן? יש עוד כמה דברים אחרים, אנחנו עוד נראה את זה. טוב, כן, מה? זה הוא מסביר בהמשך. כן. כן. So what? ודאי שהם ידעו את זה. לכן, עד האמנציפציה, היחס אל היהודים היה יחס נורמלי. התייחסו אליהם כבני עם אחר. וזה השתנה עם האמנציפציה, כשהייתה החלטה בעצם למחוק את עם ישראל. זאת ההחלטה שיש בשוויון זכויות הזה.
תמיד רדפו אותנו, מאז ומתמיד, גם שלא היה כל
כך... רדפו אותנו, כי היינו עם אחר. כן.
אז מה
עשה
היום,
כשמדינת
ישראל...
אתה יודע מה, אתה מזכיר לי משהו. פעם אחת, כשהייתה מה שנקרא ממשלת הרוטציה, אתה זוכר את זה? הייתה ממשלה ש... לא, ממשלת הרוטציה זה היה שהיה שוויון בין הליכוד לבין מפלגת העבודה, ואז החליטו ששני המועמדים יהיו ראשי ממשלה, זה שנתיים וזה שנתיים, יעשו רוטציה. זה היה שמעון פרס ויצחק שמיר. יצחק שמיר. אז בתקופה היא, היה עיתונאי, יש עיתונאי בשם אמנואל אלפרין, מכיר אותו? יש לו מפתן, לא יודע מאיפה. אז הוא שאל את אותה שאלה לשני הראשים. השאלה הייתה, אם מדינת ישראל הייתה מקבלת את האופציה להצטרף או לאיחוד האירופי, או להיות מדינה נוספת של ארצות הברית, במה היית בוחר? אז התשובה של יצחק שמיר הייתה, שניהם טובים. כן? שניהם טובים, שניהם טובים, כן, זה היה הסגנון שלו שבעצם החליק בעיות. שמעון פרס אמר, לא זה ולא זה. שאל אותו למה? מפני שאנחנו עם לבדד ישכון. אחר כך שכח את זה, כן, אבל מעניין שהוא אמר את האמירה הזאת. כן, את זה סיפר לי אמנואל אלפרין בעצמו, אני מעיד בשמו. בסדר, הלאה. איפה היינו? ודע, כי שלושה שבועות הראשונות שלא יבטלו השיעבוד והגלות, ושלושה האחרונות שלא ישנו בעניין הקץ, או שלא ישגו בעניין הקץ. וזה, כי שלא יגלו הקץ, וכן שלא ידחקו הקץ, כל זה שייך אל הקץ. ושלא יגלו סודותיהם לאומות העולם, הוא דבר מופלג מאוד, כי כאשר יגלו סודותיהם לאומות, דבר זה הרחקה לקץ. בשביל שהם לגמרי תחת הגויים ומתחברים לגויים אפילו בנסתר שלהם, ולכך דבר זה מרחיק הקץ, חס ושלום, שלא יצאו מן הגויים. כי הקץ היא ממדרגה העליונה נסתרת שהם שולטים בה הגויים. טוב, זה נושא באחד הפרקים היותר מאוחרים של הספר, שם הוא מסביר את מהות הקץ. שהקץ זה מדרגה כל כך עליונה ביחס למציאות שאין לה גילוי במציאות. לכן אי אפשר לגלות את הקץ. מה? לגויים. כלומר, אם נגלה להם, אז יהיה להם אחיזה במקום מיליון, אנחנו לא מעוניינים. זה נכון. ואם מגלים, ולכן אנחנו לא רוצים. כן, מה אתה אומר?
אנחנו רואים שהעולם אמור להתקיים עד 6,000 שנה. מדברים על כיף, כל הדברים האלה, האם יש נקודת זמן סופית? יש פזם קבוע.
יש פזם.
בתאריך מסוים, זה נגמר.
נכון. אז מה השאלה?
אם לפני, נגיד, 300-500 שנה הייתה בעיה לא לגלות את הקץ, היום כשאנחנו יחסית קרובים...
היום הקץ כבר נגלה. אנחנו כבר יודעים את הקץ. זה ה' ביער תפשין ח', זה כבר נגמר, מזמן. שבועות אחר. כן, מה?
השבועות האלה.
כן. כשמתבטלת השבועה. זה יש כל מיני דברים שמבטלים את השבועה. למשל, כשהגויים בעצמם נותנים לנו רשות לשוב. ועידת סן רמו, שמעת על זה פעם? הוא שתיים. מה? 1920, כן, מה אתה אומר? כן, חבר הלאומים בוועידת סן רמו החליט להעניק מנדט לבריטניה על ארץ ישראל כדי להקים בית לאומי לעם היהודי, נכון? אז מאותה שעה בת להשבוע, נגמר. כן. ומה?
כאילו, הכוונה שהשבועה, תוקף השבועה תלוי במה קורה במציאות.
בוודאי. אם מישהי השביע אותך מבטל את השבועה, אז זה משהו שבמציאות, לא? או למשל, הנודר שלא ייכנס לבית, בהלכות נדרים. מי שנודר מבית, אם הבית חרב, מותר להיכנס לשם. אין בית המקדש, זה נכון. זה נכון, אין בית המקדש. זה לא בסדר, זה צריך לתקן את זה. כן, מה אתה אומר?
אני רק חוסר ידע מה שאני שואל, אבל אני רוצה לדעת. אז למה כרגע שאין מקדש אסור להיכנס לאיפה
שנמצא אל-אקצה? אני לא בטוח שאסור להיכנס לאיפה שנמצא אל-אקצה, אבל... למדוע אסור להיכנס למקום המקדש, אתה שואל? כי אתה תמה. כי יש מקדש. לפי הרמב״ם, המקדש לא חרב באמת. כן, נשאר שם. טוב, ואם מגלים הסוד... הרי הם תחת הגויים לגמרי, ואף בניסר שלהם, והנה דבר זה שהם מגלים מסתורין שלהם הוא הרחקה לקץ, כי בזה מרחיקים הקץ יותר מדי, ושלא ידחקו הקץ, דבר זה להפר, שהם מקרבין הקץ יותר מדי מן הראוי, ושלא יגלו את הקץ, כי הקץ צריך שנבדל מן האדם, וזה אשר מגלה הקץ, כאילו היה הקץ עם האדם, ובזה מבטל הקץ, כי אין הקץ כך שהוא עם האדם, וכל אלו הם ביטול אל הקץ. ובמדרש. כן, כן, ובמדרש. אמר הוא הסביר, שלושת השבועות האלה, כן, אסור לקרב מדי, אסור להרחיק מדי. אסור להרחיק, אסור לדחוק. שניהם. ובמדרש, עכשיו הוא מביא גרסה שלישית של השבועות. כן, עד עכשיו למדנו שיש מי שאומר שיש שלוש שבועות, זה רבי יוסי בר חנינא. מי שאומר שיש שש שבועות, זה רבי לוי. ועכשיו אנחנו מגיעים לדעה השלישית שאומרת שיש ארבע שבועות. במדרש שיר השירים רבה, לא בגמרא, אבל במדרש. אמר, ארבע שבועות ישביעם, שלא ימרדו במלכויות, ושלא ידחקו את הקץ, ושלא יגלו מסתורין שלהם, ושלא יעלו בחובה מן הגולה. אם כן, למה משיח בא? לקבץ גלויות והן של ישראל, עד כאן המדרש. אז אם כן, יש פה חלק מן השבועות ששייכות לשלושה הראשונות, וחלק לשלושה האחרונות. שלא ימרדו באומות העולם, שייך לראשונות. שלא ידחקו את הקץ שייך לראשונות, שלא יגלו מסתורין זה שייך לאחרונות, ושלא יעלו בחומה מן הגולה זה מהראשונות. כן. שמונעת לצאת מן הגלות. כן. נכון. מטבע הדברים היינו צריכים למרוד בגויים. מה זאת אומרת? אנחנו משועבדים? אנחנו, עם ישראל, עם קדוש, שולטים עלינו רשעים? מה פתאום? אנחנו רוצים למרוד. זה הדבר הנורמלי. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תמרוד. למרות שזה היה צריך להיות, אל תמרוד. למה? יש לי סיבות. אני רוצה שהגלות תימשך.
בסדר? אנחנו משאיר את הטבע מעל הסדר.
נכון. יש רב אחד הרב, צימרמן, כתב מאמר על שלושת השבועות, הוא כותב שהאיסור למרוד באומות העולם זה בחוץ לארץ. אבל בארץ ישראל אין איסור. הרי היה. בכוכבה, שמעת על זה? סימן שאין איסור. כן. כן. זהו.
מה שאמרנו בהתחלה,
בטלה השבועה, צריך קודם כל מיד להקים מדינה. זה הסיבה. נכון? עכשיו, אם אנחנו בונים את בית המקדש או לא, זה מניעות שאנחנו מחליטים עליהן. מניעות פנימיות שלנו. האם אנחנו, האם המניעות הפנימיות שלנו צודקות או לא, זה מנסה לדיון בינינו.
זאת אומרת, מצד השבועה
שהיא
כאילו אימנה את הבנייה, זה נעלם.
זה נעלם, יפה. המניעה, כאילו... היא עכשיו אצלנו הלכתית, רוחנית, חברתית, פוליטית, לא משנה. כל מיני מיניות שאנחנו מחליטים עליהן אם הן מעניינות אותנו או לא, ועל פי זה אנחנו קובעים. אבל כבר המניעה מצד האומות נעלמה. למרות שיש נאחזים בדברי הגר"א על שיר השירים. הגר"א הסביר שלא יעלו בחומה, זאת אומרת חומת המקדש. אז לפי זה השבוע כן שייכת למקדש, אבל זה... שהדרשה בפני עצמו, כן.
אני אסביר אולי מה הכוונה שלי, כן? כאשר הולכים לכיוון ההלכה, זה אומר ככה וזה אומר ככה, זה יגיד שהבקיעות נראות ככה ומדלת. זאת אומרת, יש מיליון דברים שלכאורה לא בידיים שלנו לקבוע מים, כי גם תגיד ככה, אז לקלוני יגיד שהמקדש הזה לא מתאים לו וזה לא זה.
תראה, זה נושא בפני עצמו ולכן אני גם לא אתייחס. כן. נכון, נכון. יש באמת אנשים שחושבים שהשבועות האלה בעוד תוקף בימינו. נכון.
אז מה, הם לא יודעים את הדברים שעמדנו? הם לא...
נכון.
לא רוצים את
זה? זה כבר שאלה אחרת, אבל הם לא יודעים. או שיש להם תשובות. יש למשל לחסידות ספר, היא באמת בנויה כל כולה על נושא השבועות. כן. ובמדרש... אתה רוצה, יש לי בבית כל מיני פרסומים שלהם. בשעת הפנאי, כשאתה מחכה לפתיחת חדר האוכל, כשכולם מתחכים שם על יד הדלת, אתה יכול לקרוא את זה. אם גמרת כבר שניים מקרא ואחד תרגום. בכלל, אני מציע ששניים מקרא ואחד תרגום, אנשים יקראו בזמן שמורידים את התפילין, בזמן שמחכים בתור לאוטובוס או לחדר האוכל. אפשר ככה להספיק את זה די מהר, לא צריך להגיד, אני משלוש עד ארבע כל יום עושה שניים מקרא אחד תרגום, לא מבין איך יש מערכות אישיות כאלה. טוב, שניים מקרא אחד תרגום זה לא לימוד, זה חובה, זה משהו אחר. טוב, אני בזמן שאני מוריד תפילין, או בין גברה לגברה בקריאת התורה. כלומר, בין העולים. כן. זה גם סומך על דעה, דעת תרומת הדשן, שאפשר להגיד שניים מקרא אחד תרגום בזמן קריאת התורה. כן, מה אתה אומר? או כשאני מחכה שהשץ יעשה חזרת השץ. מה אתה אומר?
בזמן
שדמרנו את השבועות
הראשונות, חלק מהשבועות אני לא הצלחתי להבין את המתפתלות. ועדיין, כמו שרשים פה, עדיין אין לנו זכות, יש לנו זכות, אבל אין לנו עדיין את הרוח למדינות בישראל, פה, בעם שלנו.
למה?
כי יש תחום לשבוע שאומרים שאנחנו לא צריכים להיות פה.
אנחנו פה.
כן, זה אומר שאנחנו קצת...
כי השבוע בטלה, לכן חזרנו. לפי המהר"ל, אם השבוע לא הייתה בטלה, גם לא היינו מצליחים. כי הרי הוא אומר, זה משהו שמונע את סדר המציאות. אז אם אנחנו הצלחנו, זה סימן שהשבועות בטלו.
אין
מצב
שאנחנו עשינו פשוט משהו שהוא נגיד, יש הרבה דברים שיש...
לא, 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 לא. ובמדרש. אז ארבע שבועות... טוב, אני רואה ש... טוב, כבר הגיע הזמן. טוב, שלום.